הרב בני לאו.
הגענו לישעיהו פרק מם, וזו ההזדמנות שלנו לומר משהו על החלוקה של ישעיהו, שיש מחלקים לישעיהו הראשון, ישעיהו השני, יש כאלה שנרתעים מאוד ואומרים אחד היה ישעיהו, מכיוון שככה המסורה נתנה לנו ספר של 66 פרקים, קראו לכולם ישעיהו, ומי הוא בן אנוש שיכול לעבוד נגד המסורת ולחלק את ישעיהו לספרים ספרים. והאמת היא שהוויכוח הזה כאילו בין אנשי האמונה והמסורה לבין אנשי המחקר, זה ויכוח חיצוני, הוא לא ויכוח מהותי. הרעיון הזה שיש לנו ספר אגוד בתוכו ל-66 פרקים, ויש בו כמה כותבים שכולם שואבים מכוחו של הנביא ישעיהו, אין בזה דבר מבהיל ואין בזה שום דבר נגד המסורת. אפשר לומר שמי שקורא פרשנות קדומה, מוצא את זה באופן פשוט כבר בדברי הראשונים. למשל, אפשר לקרוא את הפירוש של האבן עזרא, אבן עזרא שמזכיר פרשנים שקדמו לו גם, אבן עזרא במאה ה-11 מזכיר פרשן ספרדי בשם משה בן שמואל הכהן, בן ג'קטיליה, היה מקורדובה בספרד בתחילת המאה ה-11, והוא אומר ככה, בפרק מם אצלנו, פסוק א', הנחמות הראשונות מחצי הספר, על דעת רבי משה הכהן וכו עדן, על בית שני. זאת אומרת, קודם כל אומר לנו באופן פשוט לגמרי, אבן עזרא בשם רבי משה הכהן, שכל הנבואות מחצי הספר, זאת אומרת מפרק מם ואילך, זה כבר על משהו אחר. ואומר אבן עזרא, לדעתי אני לא מסכים עם רבי משה הכהן, לפי דעתי הכל על גלותנו. זאת אומרת, זה לא מדבר על בית שני, אלא על בית שלישי. אנחנו מדברים על הגלות שלנו ועל הגאולה של העתיד לבוא. רק, אומר אבן עזרא, יש בתוך הספר דברי גלות בבל, לזכר כי כורש ששלח גולה. אולם באחרית הספר דברים הם לעתיד, והמשכיל יבין. זאת אומרת, גם אבן עזרא בעצמו מתווכח עם רבי משה הכהן, לאיזה מרחקים אנחנו צריכים לקרוא את נבואת ישעיהו. בואו נזכר רגע שישעיהו שמתחיל את הספר בפרק א', דברי ישעיהו אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיה יותם אחז חזקיהו. זאת אומרת, הנבואה שלו נמצאת עד למסע סנחריב, עד סוף ימי חזקיהו, בערך מ-750 עד 700 לפני הספירה. הנבואות של החלק הזה של ישעיהו מדברות באופן ברור על ימי כורש. זאת אומרת, אנחנו ממש קוראים ומדברים על הימים שסוף תקופת בבל, אחרי גלות בבל, אחרי חורבן ירושלים, פתאום אנחנו נמצאים באיזשהו מקום, מתעצמים באיזה בשורה שיש איזו מהפכה גדולה, בבל נופלת, פרס עולה, כורש נותן לנו הצרה ומאפשר לנו לבנות את הבית השני. ולכן הנבואה של ישעיהו שחוצה את המרחקים ההיסטוריים ואומרת, אני רוצה להראות לכם את נחמת ירושלים שאחרי החורבן, שאחרי הגלות, ולהראות את הדרך, את הדרך של התחדשות החיים. הנבואה הזאת חוצה את כל הקדנציה של ישעיהו שראינו אותה בתקופת אשור. החלק הזה היא אפילו לא תקופת בבל, היא בין בבל לפרס. ואומר אבן עזרא, לדעתי זה לא רק בין בבל לפרס, אלא אני רוצה להגיד שהיא א-היסטורית. יש פה נבואה שמדברת על נחמת ירושלים לכל התקופות. אומר אבן עזרא במאה ה-11, זה לתקופתי, זה שייך לימים שלי, שאני רואה בעומק החשיכה של הגלות, אני רואה את התקווה הגדולה של נחמת ירושלים. ומה אנחנו נגיד שאנחנו יושבים בירושלים 1,000 שנים אחרי אבן עזרא, במאה ה-21, וקוראים את אותם פרקים ומדברים על לב ירושלים. יש נבואה שהיא לדורות, נבואה שהיא הרבה מעבר לזמן, וכנראה שצריך לומר גם ברוח המסורת והאמונה וגם ברוח המחקר, שהנבואות האלה מפרק מם ואילך הם נבואות שיושבות בתור תלמידי תלמידיו של ישעיהו. יש הרבה הרבה אחיזה בתוך השפה ובתוך הדימויים ובתוך התקוות והאמונות, שאפשר לשמוע את בת קולו של ישעיהו, אותו ישעיהו מתקופת אשור. ולכן אנחנו נמצאים באותו בית מדרש, נמצאים באותו פסקול, נמצאים באותה תקווה, וממשיכים את ישעיהו. לכן מבחינתנו זה אחד ישעיהו במובן הזה, שזה אותו פסקול של ישעיהו הנביא, גם אם לא ישעיהו עצמו בן אמוץ כתב את הדברים, אלא תלמידיו ותלמידי תלמידיו מבית מדרשו, הדברים מחוברים לגמרי לתוך עולמו ולתוך נבואתו. מה אומר הפרק שלנו? נתחיל ישר את פרק מם שמתחיל את נבואות הנחמה. נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים, קראו אליה, מלאה צבאה, נרצה אבונה, כי לקחה מיד אדוני כפליים בכל חטותיה. אתם מבינים, יש פה אבלות גדולה, ורק באבלות צריך נחמה. דיברנו הרבה בפרקים הקודמים על סק שהיה בירושלים בימי הפחד הגדול של חזקיהו. ראינו גם סק של, בפרק כף, ראינו את הסק של ישעיהו שמנסה לבלום את ההתעצמות של חזקיהו שמנסה למרוד באשור. זאת אומרת, גם ישעיהו לבש סק כשהוא ניסה להתפלל, וגם חזקיהו לבש סק כשהוא ניסה להתפלל, אבל הסקים האלה היו סקים עם תקווה של תפילה ושל תענית. כשאנחנו עוברים עכשיו לפרק מם, אנחנו מתחילים נחמה. נחמה יש רק אחרי שהיה חורבן. אנחנו עוברים את התהליך עכשיו, שבעצם מה? עצרנו את התהליך הקודם שירושלים שרדה. ירושלים שרדה במסע סנחריב, אבל אחר כך יש לנו את שנות מנשה, ואחרי זה שנות יושיהו, ואחרי זה שנות חורבן בבל, ואחרי זה גלות, ואז יושבים יהודים על נערות בבל, ומרגישים נטושים. הם מרגישים שעזב השם אותם, כי הם עזבו את הארץ. ואז אומר השם, אחרי שנות בבל, אחרי שנות הגלות, נחמו, נחמו, למי הוא פונה? הוא פונה לעולם, הוא פונה לכל מי שמוכן להיות שליח שלו, הוא פונה לאיזה שהם מלאכים, הוא פונה למישהו, הוא פונה אלינו, נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים, דברו על לב ירושלים. ירושלים היא ממש בצורת פרסונה, אנחנו רואים את ירושלים כמדברת, דברו על לב ירושלים, וקראו אליה, מלאה צבאה, תנסו לעודד אותה, תנסו לנחם אותה, היא לא מוכנה להתנחם, היא שרויה כולה בתוך אבלות, היא לא שומעת, ואומר השם, די, הגיע העת לצאת מן האבלות, כי מלאה צבאה, נרצה אבונה. זאת אומרת, תחילת הפרק הוא כל כך יפה, הוא מתאר שהגיע רגע של גאולה, וצריך לעורר את האבלה, את ירושלים האבלה שנמצאת כנראה בבבל. ואז כל קורה במדבר, פנו דרך השם, ישרו בערבה מסילה, כל גי נסה, כל הר וגבעה ישפלו, והיה יעקב למישור, הרחסים לבקעה, ונקלה כבוד השם. אתם מבינים? יש פה את הנחמה שאומרת, אני רוצה להראות לכם איך זה ייראה, איך נראית הגאולה. אני רוצה להראות לכם את הגאולה במלוא תפארתה, במלוא עוצמתה. ומה יש לנו כאן? יש לנו כאן ממש חזרה, אם אתם זוכרים, בפרק למד ה' של יסוסו מדבר וצייה ותגל הערבה, תפרח כחבצלת, חזקו ידיים רפות, כל זה נאמר שם, אז תיפקח נעיני עברים אוזני חרשים. יש כאלה שטוענים שפרק למד ה' של יסוסו מדבר וצייה, הוא בעצם שייך לישעיהו השני. אני רוצה לטעון ההפך. אני רוצה לטעון שישעיהו שם, בתוך הנבואות הגדולות שלו, הוא כבר תיאר איך תראה הגאולה, ועכשיו באים תלמידיו ותלמידי תלמידיו, ואומרים, אתם זוכרים שם שהוא תיאר את המסלול והדרך, דרך הקודש יקרא לה, אז הנה כאן אנחנו סוללים את הדרך, כל גי נשא, הר וגבעה ישפלו, העקוב למישור, אין יותר בקעות ואין יותר רכסים, אנחנו הולכים בתוך דרך מישורית, ורואים בבת אחת, רואים נגלה כבוד השם, רואים את הגאולה. ואז יוצא הקול, קול אומר קרא, ואמר מה אקרא? כל הבשר חציר, כל חסדו כציץ השדה. כלומר, יש איזה נבואה שנובעת וצועקת, תקרא, מה לקרוא? לקרוא את הגאולה, לקרוא כל קורא פנו דרך השם, תתחילו להתעורר, שהרי גאולה לא יכולה לבוא שמימית. הקורש, אם הוא יהיה המשיח, הוא יגיד לכם, מי בכם, מכל עמו ויעל, אבל אתם צריכים לשמוע את הכל, אתם צריכים להתעורר, אתם צריכים לפלס את הדרך של הגאולה, אתם צריכים את המסלול החדש, אתם צריכים להיות אלה שמניעים את עצמכם לכל החיים, ואומר, כל אומר, קרא, קרא, זה אומר, תעורר אותם, ומי ששומע את הכל, יכול להיות שזה הנביאים בבבל, יכול להיות שזה מישהו מתלמידיו של ישעיהו, שמקבל את הכל הזה, שאומר, קרא, ואומר, מה הקרא? אין עם מי לדבר, הבשר חציר, חסדו כציץ השדה, יבש חציר, נבל ציץ, אין עם מי לדבר. אתם זוכרים את ביאליק? אכן חציר העם, כאן זה נולד, אכן חציר העם, בפסוק וו שלנו, אומר ביאליק, כשהוא יושב בקונגרס הציוני, שמנסים לעורר, וכל הפוליטרוקים מתחילים להגיד, יש בעיות כאלה ובעיות כאלה, וביאליק משתגע ואומר, איפה הרוח הגדולה, אכן חציר העם, וכאן עומדים תלמידיו של ישעיהו, והכל אומר להם, תתחילו לעורר את העם, הגיע את הגאולה, צריך לנוע, צריך לעשות משהו, אי אפשר לשבת בחיבוק ידיים, אי אפשר לחכות שמשהו יתחולל לבד, אנחנו צריכים לחולל את הנס. שום דבר, יבש חציר, נבל ציץ, אבל אומר הנביא, לא נכון, דבר אלוהינו יקום לעולם, על הר גבוה לילך מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים, אל תיראי, אמרי להרי יהודה, הנה אלוהיכם, אתם לא מבינים, יש כוח, צריך להאמין, צריך בכוח לעלות להר, לראש הפסגה, ומשם לשאת את נאום הגאולה, ולהאמין שהשם כרואה דרו יראה, בזרועו יקבץ תלעים, בחיקו יישא, אלות ינהל, יש פה אמונה עצומה בכוח הגאולה, ככה מתחילה נחמת ירושלים, ואז יש חלק מהפרק מפסוק י"ב ובעצם עד פסוק כ"ז שמתאר את הלעג אולי לאלה שחושבים שיש מישהו מעמי העולם שמסוגל לחולל את מה שהשם מחולל, מי מדד בשעלו מים ושמיים בזרת תיקן וחל בשליש עפר הארץ, מי תיקן את רוח השם משצתו ידינו, אתם לא מבינים שאם הקדוש ברוך הוא החליט להבעיר את רוח הגאולה והנחמה, איש לא יכול לעמוד בדרכו, כל הגויים כעין נגדו, הוא עומד ולועג לעבודה זרה, והוא לועג למי שחושב שהקדוש ברוך הוא מוגבל באיזה שהם גבולות של כוח, של פיזיקה, של זמן ומקום, שום דבר, רוח השם חוצה את הכל, חוצה את כל האמונות ואת כל הדעות, אל מי תדמיוני וישווה יאמר קדוש, שאו מרום עיניכם וראו מברא אלה, המוציא במספר צבאם לכולם בשם מקרא, מרוב עונים והמצכוח איש לא נהדר, יש פה אמונה עצומה, רק תרימו את הראש, רק תנסעו כלפי מעלה, תבינו שיש שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, תרימו את הראש מעל המציאות הקודרת, תרימו את הראש מעל הגלות הדבויה, תבינו שאם אתם שומעים את הקול שאומר, עלי לך מבשרת, הרימי בכוח קולך, הנה אתם הגיע התקופה של כל קורא פנו דרך, עכשיו הגיע את הגאולה, אומר להם הנביא. ושוב פעם עם ישראל משמיע את קולו בפסוק כ"ז, למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מהשם? למה אתה לא מאמין? למה אתה חושב שהסתר הפנים הוא תמידי וקבוע? למה תאמר נסתרה דרכי ומאלוהי משפטי יעבור? לא ידעת? לא שמעת שאלוהי עולם השם בורא קצות הארץ לא יעף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו? אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא יכול לחדש כוח, הוא יכול נותן ליעף כוח, כוהי השם יחליפו כוח, אתה מבין? יש תקווה, יש התחדשות, אתה לא יכול לשקוע בתוך האבלות ובתוך הגולה, אתה צריך לצאת לדרך חדשה, דרך הגאולה היא דרך שנתונה לאיזושהי אמונה גדולה, ובכוח האמונה הזאת של הדרך שהולכת להיות ממש דרך ששוברת את כל הבקעים ואת כל הרכסים, העקוב למישור, זוהי העת שלך. וככה מתחילה הנחמה שצריכה לשבור את אוטם הלב המיואש של יושבי גולה שחדלו להאמין בבחירה ובסגולה.